כתובות, דף מ"ג, מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמעלה, במילים באה מיני רבי אבינה. מסופר במסכת בבא מציעא דף פ"ה על רבי זיירא שישב בתענית יום אחרי יום במשך 100 ימים כדי שכשהוא יגיע לעולם הבא, לא תשלוט בו האש של הגיהנום. כשהסתיימו 100 ימי התענית, הוא הלך לבדוק, חס וחלילה שאף אחד לא ינסה את זה, הלך לבדוק את עצמו, הוא נכנס לתוך התנור, כשהתנור בוער באש, ישב שם, ולא שלטה בו האש. הוא לא הסתפק בבדיקה פעם אחת, כל 30 יום הוא היה נכנס לתוך התנור, כשהתנור בוער באש, וגופו הקדוש לא שלטה בו האש. הגמרא מספרת שם, יום אחד נתנו בו חכמים את עיניהם, ונחרחו שוקיו של רבי זיירא. הייתה סיבה נוספת שבגללה רבי זיירא ישב גם כן 100 ימים בתענית, כדי לא להפוך להיות גדול הדור, מה שנקרא. באותו זמן גדול הדור היה רבי אלעזר, ורבי זיירא ישב 100 ימים בתענית שרבי אלעזר לא ימות בחייו, כדי שלא ייפלו עליו ענייני הציבור. סיבה שלישית שבשבילה רבי זיירא ישב 100 ימים בתענית היה, שימו לב טוב, הוא היה בקיא בכל הש"ס, בכל התלמוד הבבלי, והוא ישב 100 ימים בתענית לפני שהוא עלה מבבל לארץ ישראל, כדי לשכוח את כל התלמוד הבבלי. לא יאומן כי יסופר. מה הסיבה? כי איכי דלא ניטרידי, כדי שהתלמוד הבבלי לא יטריד אותו כשהוא יהיה בארץ ישראל, והוא ילמד תורה מפי רבי יוחנן שם, את התלמוד הירושלמי. כותב רש"י שם, האמוראים שבארץ ישראל לא היו בני מחלוקת, ונוחים זה לזה, כמו שמן, ומיישבים את הטעמים בלא קושיות ופירוקים. למעלה מהשגתנו, הנהגותיו הנעלמות של רבי זיירא. כשרבי זיירא היה בארץ ישראל, רצו להסמיך אותו, והוא כל הזמן היה בורח. כי הוא שמע מרבי אלעזר, לעולם הווי כבל וקיים. מה פירוש? כותב רש"י, אפל ותחיה. כלומר, הרחק מן הרבנות שמקברת את בעליה. עד שהוא שמע את דבריו של רבי אלעזר שאמר, אין אדם עולה לגדולה, אלא אם כן מוחלים לו על כל עוונותיו. אם ככה, הוא באמת המציא את עצמו והסמיכו אותו, ככה הגמרא מספרת מסכת סנהדרין דף י"ד. האמוראים של בבל מכונים בתואר רב, רב נחמן וכדומה. האמוראים של ארץ ישראל מכונים רבי, כמו רבי יוחנן. מה ההבדל? כי בבבל לא היו מסמיכים את אותה סמיכה שהיו מסמיכים בארץ ישראל. מי שהיה מוסמך, היו מכנים אותו רבי. רב זיירא, כשהוא היה בבבל, הוא לא היה מוסמך, אז קראו לו רב זיירא. כשהוא עלה לארץ ישראל והסמיכו אותו, קראו לו רבי זיירא. ולכן הגמרא תכף תביא, בנושא שרבי אבינה שואל מרב ששת, האם בת הניזונת מן האחים, כמו שמיד נראה, האם מעשה ידיה שלה או של האחים? אז הגמרא מביאה את דבריו של רבי זיירא בשם רב, יש כאלה שאומרים רב זעירא ויש אומרים רבי זעירא. ורש"י מביא בעמוד הבא שההבדל בין שני הלשונות זה האם רבי זעירא אמר את דבריו כשהוא עדיין היה בבבל ואז כינו אותו רב זעירא, או כשהוא כבר היה בארץ ישראל והסמיכו אותו שם לרבנות ואז הוא היה מכונה רבי זעירא. בכל אופן, הנושא שבו אנחנו עוסקים זה הסידור של דיני ממונות בין בעל לאשתו, בין האבא לבנים שלו, לבנות שלו, ענייני הממון, ענייני הפרנסה. אנחנו יודעים ש בת שניזונת מאביה, מעשה ידיה של אביה. זה מהתורה. השאלה היא, אדם שעזב את העולם והשאיר ירושה, הבנים יורשים, אבל הם צריכים לפרנס את האחיות שלהם, את הבנות, מהירושה של אביהם. עד כדי כך, שאם אין מספיק בירושה גם בשביל הבנים וגם בשביל פרנסה לבנות, הבנות קודמות, כמו שנראה בהמשך. הספק, בת מעשה ידיה של אביה, וגם ניזונת מאביה. השאלה היא, כשאביה נפטר והיא ניזונת מן האחים, האחים שירשו את נכסי אביהם חייבים, על פי ההתחייבות שאביהם מתחייב בכתובה לאשתו, שמהנכסים שלו יפרנסו היורשים את בנותיו. הם חייבים לפרנס את האחיות שלהם. השאלה היא, מעשה ידיה של הבת למי? האם מכיוון שהאחים מפרנסים אותה במקום האב הם עומדים, קיימי, מה הטעם, מה בזמן שהאבא מפרנס אותה, מעשה ידיה שייכים לו, לאב, אך הנמי, גם כשהאחים מפרנסים אותה, מעשה ידיה, מה שהיא מסתכרת, יהיו שייכים לאחים, זה צד אחד, או דילמה, צד שני, לא דמי, זה לא דומה כשהאבא מפרנס למקרים שבהם האחים מפרנסים. כי הטעם, כשהאבא מפרנס, ממה הוא מפרנס אותה? מדידי מתאזנה. ממנו, מהנכסים שלו, הוא מפרנס אותה. הכה, כשהאחים מפרנסים אותה, לאו מדידהו מתזנה, הם לא מפרנסים אותה מכיסם, מנכסיהם, אלא מהירושה של אביהם, מהתנאי כתובה של אמם. אז אולי, במקרה כזה, מעשה ידיה לא יהיו שייכים להם. זאת שאלה שרבי אבינה שאל את רב ששת. רב ששת משיב תשובה, ובהמשך נראה שרב חולק על רב ששת. מה התשובה שהשיב רב ששת? אמר לי, אז רב ששת השיב לרבי אבינה, תניטוע, יש לי ראיה ממשנה בהמשך המסכת שלנו. המשנה אומרת, אלמנה, דיברנו עד עכשיו על הבנות, עכשיו המשנה שם מדברת על האמא, על האלמנה. היא ניזונת גם כן מהירושה של בעלה, שהבנים שלה ירשו, מנכסי היתומים, כי בעלה התחייב לה בכתובה, שהיא תהיה יושבת בביתו וניזונת מנכסיו כל ימי אלמנותה. ואם כן, גם האלמנה ניזונת מהירושה של האבא, מנכסי היתומים, וגם הבנות. ומה רואים לגבי האלמנה? מעשה ידיה שלהן. אז כנראה גם מעשה ידיה של הבת, גם של האחים. ככה ענה רב ששת. דוחה הגמרא מדמי, וכי אי אפשר לדמות בין האלמנה לבין הבת? אלמנתו לא ניחלי בהרווחה. הבעל לא נוח לו שיהיה לה מעבר למה שהיא זקוקה לפרנסתה. אבל לגבי ביתו, ניחלי להביאה, נוח לו בהרווחה שהיא תרוויח את מעשי ידיה חוץ מהפרנסה. שואלת הגמרא, אז זאת אומרת, אתה רוצה להגיד שיותר חשובה לו ביתו מאלמנתו? ואם כן, בכל דבר ביתו יותר מאלמנתו? לממרא דביתו עדיף עליה מאלמנתו? ואמר רבי אבא, אמר בשם רבי יוסי, חכמים עשו אלמנה אצל הבת, דיינו, אדם שיש, שנפטר וישאיר נכסים ויש לו גם את האלמנה וגם את ביתו. אז האלמנה מול הבת, הדין של האלמנה כמו בת אצל האחים. כמו אדם שמת והניח בת ובנים, ויש לו ירושה מאוד מועטת. ואם ייתנו לבנות פרנסה, הבנים לא יישאר להם ירושה. את מי נעדיף? במקרה של נכסים מועטים. מה הבת אצל האחים שיש נכסים מועטים, שהם בהם כדי פרנסה של 12 חודש, אז הבת ניזונת מהנכסים האלה, והאחים לא מקבלים פרוטה לפורטה. ומאיפה יהיה להם פרנסה? אם אין להם אפשרות להתפרנס, האחים ישאלו על הפתחים, ילכו להזדקק לבריות. עשו את האלמנה אצל הבת ביחס לבת, כמו את הבת ביחס לאחים, כמו הבת ביחס לאחים, אם יש נכסים מועטים, היא קודמת, ככה גם אלמנה אצל הבת. אף אלמנה אצל הבת, כשהנכסים מועטים ואין מזונות כדי האלמנה וכדי הבת, מי קודמת? האלמנה. היא ניזונת מהנכסים האלה והבת תשאל על הפתחים. רואים שהאלמנה חשובה לו יותר מביתו. ואם כן, מזה שאתה רואה, שכשהיא ניזונת מנכסי היתומים, מעשה ידיה שלהם, אף על פי שהיא כל חשובה בעיני הבעל המנוח עליו השלום, אז אם כן גם הבת, שלכאורה פחות חשובה בעיניו לעניין המזונות, לעניין הירושה, כל שכן שמעשה ידיה היו של האחים כשהם מפרנסים אותם מהנכסים. נוכל הגמרא, זה לא דומה. אתה לא יכול להגיד, או שהאלמנה עדיפה לו, או שהבת עדיפה לו, תלוי לעניין מה. לעניין זילותה, לזלזל בה, שתלך לקבץ נדבות, להזדקק לבריות, אלמנה עדיף עלי, הכבוד שלה, שלא תלך לדפוק ולקבץ נדבות, עדיף לו מכבוד ביתו. אבל, לעומת זאת, לעניין הרווחה, שהבת שלו כעת מתחילה את החיים, והיא צריכה להתחתן ולהקים בית. המציאות היא שאבא, לעניין הרווחה, שמעשה ידיה יהיה שלה, חוץ מהפרנסה שהיא ניזונת מהירושה, ביתו עדיף עלי, מאלמנתו, ולכן מעשה ידיה יהיו שלה. בכל אופן מצאנו דעתו של רב ששת, בת שניזונת מנכסי היתומים, מהירושה של אביה, והיא חוץ מזה הולכת להסתכר ולהתפרנס. מעשה ידיה, לפי דעת רב ששת, יהיו של היתומים, מעשה ידיה שלהם. מקשה הגמרא קושייה על רב ששת, מהמשנה שלנו, מטיב רב יוסף. המשנה אומרת, לגבי כשהאבא חי, בחייו של האבא, והבת הלכה והסתקרה והתפרנסה, מעשה ידיה, כמובן של אביה, וכן מציאתה של אביה. עכשיו, אם היא התפרנסה, הסתקרה, ומצאה מציאה בחיי אביה, אף על פי שעדיין לא גבתה. מה זאת אומרת לא גבתה? אז בשכר של מה שהיא התפרנסה, עדיין לא קיבלה את השכר שלה. אם היא עדיין לא גבתה ומת האב, אבל מכיוון שכבר היה מגיע לה השכר הזה, אביה זכה בו, והוא מוריש את זה לאחים, הרי אין של האחים. תדייק מזה, תמה דבחיי האב, דווקא מעשי ידיה שהיו חייבים לה כשאביה עדיין היה חי, זה אביה ירש, אביה זכה, והוא מוריש לבניו. המעשי ידיה, תדייק מזה שמעשי ידיה שהיא עשתה לאחר מיטת האב, היא זוכה בהם לעצמה. בסדר? אבל עדיין אפשר לומר שמדובר כאן שאינה ניזונת מנכסי הירושה שהרשו היתומים. מה אלה? ואולי מדובר אפילו במקרה שהיא כן ניזונת, ואף על פי כן מעשה ידיה שלה. דוחה הגמרא לא חייב להיות. ייתכן שנובע פה בשאינה ניזונת מהאחים. ולכן מעשה ידיה לעצמה. אבל אם ניזונת מהאחים, אולי מעשה ידיה שלהם, כמו שאמר רב ששת. שואלת הגמרא אם כן מה החידוש. אם מדובר פה שהיא מקבלת את השכר של הפעולה שלה, כי הפרנסה שלה מוטלת על עצמה ושאינה ניזונת מהאחים, מה אלה מימרה? מה המשנה באה לחדש? מה היא רוצה לחדש? שמעשה הדעה שהיא עשתה בחיי אביה שייכים לאחים, כי האבא זכה בהם כשעדיין היה בחייו והוא מוריש אותם לבניו, זה הרי פשוט. כי הרי זה ממון שהמעסיק שלה חייב לה, וממון האבא זוכה בו. אפילו בלי שהוא מעמיד לדין את המעסיק, כמו בכנס שיכול להיות שצריך שהוא יעמיד אותו לדין. אז אם כן זה פשוט. פשוט שהאבא זוכה בממון ששייך, שמגיע לביתו, מיועד לביתו, בחייו, הוא זוכה בממון הזה ומוריש את זה לבניו, זה פשוט. ואם תרצה לומר שהחידוש במשנה זה הדיוק, שדווקא מעשה ידיה שעשתה בחיי אביה, זה של אביה והוא מוריש לבניו, אבל לאחר מיטתו מעשה ידיה יהיו שלה, ואנחנו לא אומרים שזכות שהתורה זיקתה מעשה ידיה לאביה, את הזכות הזאת מוריש לבניו, שהם יקבלו את מעשה ידיה? שאנחנו לא אומרים את זה? אלא התורה לא מאפשרת לאבא להוריש את הזכות הזאת שיש לו במעשה ידיה, של ביתו, להוריש את זה לבניו? פשוט. מה, אם הם לא מפרנסים אותה, שיהיה להם זכות לקבל את השכר שהיא מסתכרת? אפילו למאן דאמר, אם תעלה בדעתך דבר כזה, הרי אפילו למאן דאמר, במסכת גיטין, יכול הרב, האדון, שיש לו עבד, לומר לעבד, עשה עמי, אתה צריך לעבוד בשבילי, ואיני זנחה. אפילו שלא מפרנס אותו. אני מילי בעבד כנעני. הדברים האלה נאמרו דווקא על עבד כנעני. דלא כתיב בי, לא כתוב עליו כי טוב לא ימח, ולכן הוא לא חייב לפרנס אותו. אבל עבד יהודי, עברי, נכתיב בי, התורה אומרת לאדון, כלפי העבד, כי טוב לו עמך. הוא לא יכול לומר לו, תעבוד ואני לא מפרנס אותך, תשיג לעצמך פרנסה. כל שכן ביתו, בוודאי שהאחים מחויבים לפרנס אותה תמורת מעשה ידיה. ואם הם לא מפרנסים אותה, פשוט שמעשה ידיה שלה. אז לא צריך לחדש דבר כזה שהאבא לא מוריש לאחים את הזכות של מעשה ידיה אם הם לא מפרנסים אותה. אלא ודאי, מה החידוש במשנה? שהאחים מפרנסים אותה, ואף על פי כן, דווקא כשהאבא חי, מעשה ידיה של אביה. אבל כשהוא מת, מעשה ידיה לעצמה. אם כן, קשה על רב ששת שאמר שמעשה ידיה יהיו לאחים. מתרצת הגמרא, אמר רבא בר אולה, באמת המשנה עוסקת במקרה שבו האחים לא מפרנסים את הבת, את האחות שלהם. והמשנה באה לחדש שדווקא כל זמן שהאבא חי, מעשה ידיה של האבא. אבל אחרי שהוא מת, מעשה ידיה לעצמה. ומדובר פה שהאחים לא מפרנסים אותה. ואם כן, שאלנו מה החידוש? אם הם לא מפרנסים אותה, בוודאי שהם לא יכולים לדרוש ממנה להביא להם את מעשה ידיה. הם לא יכולים לומר לה, צאי, תעשי עמנו ואיננו זנים אותך. ודאי שהם לא יכולים להגיד על דבר כזה. כי הרי לא גרוע מעבד עברי שאי אפשר לומר על דבר כזה. אלא לא נצריכה. לא היו צריכים את החילוש של המשנה, אלא במקרה כזה של העדפה. שמעשה ידיה שהיא מתפרנסת, עודפים על פרנסתה, על מזונותיה. וגם העודף מחדש את המשנה שלה. ולא של האחים. זאת אומרת, זה פשוט שהם לא יכולים גם לא לפרנס אותה וגם לבקש ממנה שתיתן להם את השכר שלה. אבל החידוש הוא שאפילו שיש לה מספיק בשכר שלה גם לפרנסה וגם מעבר, המעבר הזה שייך אליה. שואלת הגמרא, אמר רבא, אז אם כן באמת, מה בכלל הייתה הקושייה של רב יוסף על רב ששת? גברא רבא, אדם גדול, כמו רב יוסף, שהוא היה גדול הדור במשך שנתיים וחצי בבבל, ובהתחלה רצו למנות אותו גדול הדור עוד לפני רבא, הסיני לא ידע דעיקה העדפה, הוא לא ידע שאפשר לתרץ שהמשנה מדברת שהיא לא ניזונת מהאחים אותה בת. והחידוש הוא שאחרי מיתת האב מעשה ידיה לעצמה, כי האחים לא מפרנסים אותה מהנכסים של האבא, ואף על פי שהיא מרוויחה יותר מעשה ידיה לעצמה. מכמוטיב תיובתה, מקשה על קושייה מכאן על רב ששת. למה לא היה פשוט לו שזה היה תירוץ באמת וזה החידוש במשנה? אלא הגמרא מכאן עוברת בעצם לדעה אחרת. כי באמת רב יוסף חולק על רב ששת, והוא מהמשנה שלנו דווקא כן מוכח אצלו, שגם אם היא מתפרנסת מהאחים, מעשה ידיה של עצמה. כמו שאמרנו כבר, שזה דעתו של רב, כמו שאמר רבי זיירא בשם רב. אלא אמר רב, באמת מהמשנה שלנו יש הוכחה, שלמרות שהבת מתפרנסת מהאחים, מעשה ידיה לעצמה. כי אחרת, מתניתי עם גופה, קש ילי. הלשון של המשנה עצמה יהיה קשה. דקטני, שים לב מה המשנה אומרת. יש כאן שני דברים. מעשה ידיה ומציאתה. מעשה ידיה זה השכר שמסתכרת. מציאתה זה מה שהיא מוצאת. ועל שניהם אומרת המשנה, אף על פי שלא גבתה. מה שייך שהיא גובה מציאה? מילא שכר עדיין לא גבתה את שכרה. אבל מציאתה? ממן גביה. ממי אמורה לגבות? היא רואה שטר של 100 דולר, שהיא מוצאת נאמר 100 זוז, נשתמש עם הלשונות של המטבעות של הגמרא, כי המטבעות של זמננו יכולים להשתנות בשנים הקרובות. בכל אופן, היא מוצאת כסף, ממי אמורה לגבות את זה? אז הלשון של המשנה לכאורה לא מובנת, מה זאת אומרת מציאתה אף על פי שלא גבתה? אלא לאו הכי כאמר, וכי לא, זה מה שהכוונה של התנא במשנה. מעשה ידיה כמציאתה. הביאו כאן מציאה לא בשביל להגיד לך כאן על מציאתה, האם זה של אביה או שלה, אלא להשוות בין מעשה ידיה לבין מציאתה. מה מציאתה? חכמים זיקו את המציאות שהיא מוצאת לאביה כי הוא מפרנס אותה. אז מה מציאתה בחיי האב לאב? ולאחר מיטת האב, ודאי שמציאתה לעצמה. כי הרי בחיי האב הוא לא היה חייב לפרנס אותה. והוא מפרנס אותה, אז זיקו לו את מציאתה. אחרי מיטת האב, הבנים מחויבים לפרנס אותה, כי זה לא הנכסים שלהם, זה נכסים של הירושה של האבא, שאבא התחייב בכתובה מהנכסים שלו יפרנסו את הבת. אז לא זיקו חכמים לאחים את מציאתה של הבת. אז כמו המציאה, אף מסי ידי הנמי, גם כן. מה שהיא עשתה בחיי האב שייך לאב. אבל מה שהיא עשתה לאחר מיטת האב, הם לעצמה, אף על פי שהיא ניזונת מהאחים, כמו לעניין מציאה, שמה מינה מהמשנה שלנו, אומר רבי יוסף, שגם מתפרנסת הבת מהאחים, שירשו נכסים מאביה, היא לא חייבת לתת להם את מעשה ידיה, כמו שהיא לא חייבת לתת להם את מציאתה, ואם כן, מצאנו כאן דעתו של רבי יוסף, הראשון מבין הדעות שחולק על רב ששת בצורה מפורשת ואומר, בת הניזונת מן האחים, מעשה ידיה לעצמה. התמר נמי אמר רב יהודה, אמר בשם רב, כמו רב יוסף, בת הניזונת מן האחים, מעשה ידיה לעצמה. אמר רב כהנא, מה הייתה, מה מניין לומדים את זה מן הפסוק דכתיב, והתנחלתם, אתם יורשים אותם, את העבדים הכנעניים, אתם מורישים אותם לבניכם אחריכם. דווקא עבדים כנעניים, אותם אתם מורישים לבניכם בירושה. ולא ודאי את בנותיכם, אתם לא מורישים לבניכם. מגיד שאין אדם מוריש זכות ממונית שהתורה זכתה לו בביתו לבנו. מקשה הגמרא, בסדר, התורה לא מזכה בירושה שהבנים ירשו את הזכות שיש לאבא בביתו. אבל מי אמר שזה הכוונה למעשה ידיה? מתקיף לרבא, אולי זה מדובר ואימה בפיתוי הבת, בכנס של מפתה של 50 כסף, 50 שקלים, וכנסות של אונס של 50 שקלים, ודמי נזק של חבלות. תכף הגמרא תדבר על איזה חבלות הולך לרבא. אולי עליהם הכתוב מדבר, ועליהם התורה ממעטת שהזכויות של האבא בביתו הוא לא מוריש אותם לבניו. אבל מעשה ידיה, שזה דבר יותר מצוי, ועוד היא ניזונת מהנכסים של האחים, והיא מחסרת מהממונם, אולי בזה התורה לא אומרת שהאבא לא מוריש את הזכות לבנים, את הזכות שיש לו בביתו, אולי הם כן יקבלו את מעשה ידיה. וכן, מצאנו ברייתא, תנא רב חנינא, שהפסוק הזה באמת בפיתוי הבת ובכנסות של אונס הבת ובתשלום נזק של חבלות הכתוב מדבר. אבל עדיין אין הוכחה שמעשה ידיה שהתורה זיקתה לאב הוא לא יכול להוריש לבניו. הגמרא מעירה כאן הערה, חבלות. מה זאת אומרת שהחבלות זה זכות ממונית שהאבא מקבל? הרי צער עדי גוף הנין הוא. זה צער שהיא מצטערת. ואת הצער, אומר רש"י, התורה לא מזכה את הצער של הבת לאביה, כי היא זאת שהצטערה. אז אם האבא לא זכה בצער, ודאי שהוא לא מוריש את זה לבניו. לא צריך את התורה, לא צריך את הלימוד מהפסוק שיגיד לנו דבר כזה, זה הרי פשוט. אם הוא בעצמו לא זוכה בזה כל שכן שהוא לא מוריש את זה לבניו, מתרצת הגמרא, מה שכתוב כאן חבלות, אמר רבי יוסי בר חנינה, מדובר שהחובל פצע בה בפניה, שהוא הפסיד אותה גם בהפסד של למכור אותה כשפחה. כותב רש"י, שאם האבא היה חי, הרי הזכות הזאת היא שלו, דייש לו בה מחר. ואם כן, האבא הייתה לו את הזכות הזאת, אבל הוא לא מוריש אותה, את הזכות הזאת, לבניו. אם כן, מצאנו רב יוסף ורב יהודה בשם רב, אמרו, מעשה ידיה של בת שניזונת מהאחים לעצמה. ודרשת זה רב כהנה מהפסוק, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, ולא בנותיכם לבניכם. אמר רב זעירא, כאן זה רב זעירא, אמר בשם רב מתנה שאמר בשם רב, ואמרי לאש כאלה אומרים, אמר רבי זעירא, אמר רב מתנה אמר בשם רב. מה ההבדל בין רב לבין רבי זעירא? כותב רש"י, בבבל, לפני שהוא עלה לארץ ישראל, לפני רבי יוחנן, והרי אין מסמיכים סמיכה בבבל, לא מסמיכים את החכמים בתואר רבי בבבל, אז לכן קראו לו, כשהוא היה בבבל, רב זעירא. ויש דעות שסוברים שהוא אמר את הדברים האלה כשהוא עדיין היה רב זעירא, כשהוא עדיין היה בבבל, ויש אומרים שהוא אמר את זה אחרי שהסמיכו אותו כבר בארץ ישראל, שכבר כינו אותו רבי זעירא. בכל אופן, הוא אמר בשם רב מתנה, שאמר בשם רב, בת הניזונת מן האחים, מעשה ידיה לא לאחים אלא לעצמה דכתיב, והתנחלתם אותם את העבדים הכנעניים אתם מורישים לבניכם אחריכם. רק עבדים כנעניים אתם מורישים אותם לבניכם, ולא את בנותיכם, אותם אתם בוודאי לא מורישים לבניכם. מגיד שאין אדם מוריש זכות ביתו לבנו. אמר לי אבימי בר פפי לרבי זעירא, הרי שקוד אמרה, זה שמכונה שקוד, הוא אמר שבת הניזונת מן האחים מעשה ידיה לעצמה. מי זה שקוד? מנו, אומרת הגמרא, זה שמואל. ולמה קראו לו שקוד? על שם, כותב רש"י, שההלכה כמותו בענייני ממונות, והוא שוקד על דבריו לאומרם כמו ההלכה. בכל אופן, שמואל אמר את זה. שואלת הגמרא, הרב אמרה, הרי רב אומר את הדין הזה, הרב יהודה בשם רב אמר, בת הניזונת מן האחים, מעשה ידיה לעצמה. וכאן אמרנו גם רב זעירא בשם רב מתנה בשם רב, מעשה ידיה לעצמה, והוא מביא לזה פסוק. אומרת הגמרא, אימה, אף שקוד אמרה, גם שמואל אמר את זה. בכל אופן, יש לנו מצד אחד את רב ששת שסובר שבת הניזונת מן האחים מעשה ידיה לאחים, מצד שני יש את רב יוסף, את רב ואת שמואל שאומרים מעשה ידיה לעצמה. אמר מר בר המימר לרב אשי, ככה אמרו בנהרדיה, הכי אמרי בנהרדיה, הלכתה כבתי לרב ששת, הלכה כמו רב ששת, שמעשה ידיה לאחים. רב אשי אמר, הלכתה כבתי דרב, הלכה כמו רב, שמעשה ידיה לעצמה, וככה הלכה. הלכתה כבתי דרב, שמעשה ידיה לעצמה, אפילו כשניזונת מהאחים. אומרת המשנה, המארס את ביתו, התורה נותנת זכות לאבא לקבל קידושין של ביתו קטנה או נערה. כשאישה מתחתנת, ישנם שני שלבים. שלב ראשון קידושין, על ידי כסף וכדומה. שלב שני, נישואין לחופה וכולי. כל זמן שהיא רק מקודשת, היא עדיין קצת ברשות אביה. ברגע שהיא נשואה, היא יוצאת מרשות אביה. כמובן, לעניין שהוא לא יקבל כסף קידושיה וכדומה. המארסת ביתו, קטנה או נערה, קטנה זה עד גיל 12 ויום אחד, נערה זה עוד 6 חודשים לאחר מכן, אחרי שהביאה סימני נערות בגיל 12 ויום אחד, יש לה עוד 6 חודשים שאז היא נערה, ולאחר מכן היא בוגרת. ולפני שהיא התחתנה, בעלה גרשה. אבל מכיוון שהיא רק התקדשה, היא עדיין לא נישאת לאחר, עדיין יש לאביה זכות בקידושיה. אז בעלה אז אביה הרסה למישהו אחר. וגם מהארוס השני, היא יוצאת, מהראשון היא התגרשה, מהשני נתערמלה, התעלמנה, לפני שנישאת. והיא עדיין קטנה או נערה. כתובתה שהיא גובה משניהם, גם מהראשון וגם מהשני, שלו, של האבא. עדיין לא יצאה מרשותו, כי עדיין קטנה או נערה, והיא עדיין לא נישאת לאף אחד. אבל ברגע שהיא נישאת, אפילו אם היא קטנה, היא סייעה, היא יצאה מרשותו, ולכן, רגע שבעלה גרשה, לאחר מכן נישאה לאחר ונתערמלה, התעלמנה ממנו, כתובתה משני הנישואין שלה, של עצמה. כי כשהיא גובה את הכתובה, היא כבר נשואה, כשהיא נשואה היא יוצאת מרשות אביה. זה דעת התנא הראשון. רבי יהודה אומר חידוש. כשהיא נישאת לאחד ולאחר מכן לשני, הכתובה שהיא גובה מנישואיה הראשונים שלו. אמרו לו, למה? הרי מי שניסה, מי שישיאה, אין להביא הרשות בה. וגמרא תבאר למה בכל זאת רבי יהודה אמר את דעתו. מאוד מעניין מי שמדייק בלשון חכמים, שהם ממש, גם כשהם באו בשביל נושא אחד, הם כבר לקחו בחשבון נושא אחר. שיש הלכה, אם אישה התחתנה עם שני בעלים, זאת אומרת, התחתנה עם בעל אחד והוא מת, ולאחר מכן התחתנה עם בעל אחר והוא גם כן מת, אז יש לה כבר חזקה שבעליה מתים. לכן אסור להתחתן עם בעל שלישי. אז המשנה כאן לא אומרת שהתערמלה מהראשון והתערמלה מהשני, אלא תמה דסייה והראשון גרשה. הסייה ומהשני נתערמלה. מאחד היא התגרשה, מהשני היא התעלמנה. אבל לא היה כאן פעמיים שבעלה מת. אבל אם בעלה מת פעמיים, בעלה לא יכול למות פעמיים כמובן, כן, אם התחתנה עם אחד והוא מת, ולאחר מכן התחתנה עם מישהו אחר והוא גם כן מת, נתערמלה תרי זמני. תו, פעם נוספת, לא חזיה לאינסו, והיא כבר בישנות חייה הקצרות, היא כבר לא יכולה להתחתן. פעם שלישית, זה נקרא קטלנית. היא בחזקת שבעליה המתים. ולכן נתן לא רצה לנקוט מקרה של פורענות. ודרכו, אגב אורחי, כסתים לנתנה, ככה בדרך סתם משנה, התנא מדבר בעניין כתובה, אבל כבר כן מלמד אותנו כמו דעתו של רבי, רוצה לסתום סתם משנה כמו שיטתו של רבי, כי הרי יש דעתו של רבי שמעון בן גמליאל שסובר שחזקה רק אחרי שלוש פעמים. רבי סובר שבשתי פעמים. רוצים לסתום כמו דעתו של רבי לעניין סכנה, של האישה שהוחזקה שבעלי המתים, ואמר במקרה כזה תרי זימניה וחזקה. כבר בפעמיים יש לה חזקה שאסור לנסה פעם שלישית. טוב, הדבר המאוד פשוט שמוכר לנו בכל השס, שכל זמן שהבת עדיין לא נישאת, כשהיא קטנה, כל זמן שעדיין לא נישאת, היא ברשות אביה. ברגע שהיא נישאת, היא יוצאת מרשות אביה. וגם אם נאמר, היא התגרשה או התעלמנה, היא נקראת בכל השס יתומה בחיי האב. היינו אמנם אבא שלה עדיין חי, אבל כבר אין לו זכות, אין לו בזכות. זאת אומרת, היא כבר יצאה מרשותו ברגע שהיא ניסית. בכל זאת רבי יהודה בא פה עם חידוש עצום, והוא אומר שאם האבא חיתן אותה בנישואין לבעל אחד, ולאחר מכן שהיא התגרשה ממנו וחיתן אותה לבעל אחר, אנחנו היינו אומרים, כמו שאומרים חכמים, מרגע שהתחתנה, האבא לא יכול לקבל את הכתובה שלה יותר. זהו, אין לו כבר זכות בה. אף על פי כן אומר רבי יהודה, רבי יהודה אומר, הכתובה הראשונה של אב. מה הייתה עמד רבי יהודה? מביאה הגמרא קודם הסבר אחד שרבא ורבי יוסף דאמרי תרוויו, ששניהם אמרו לבאר את העמו. הועיל, ואת הזכות בכתובה, משעת האירוסין זכה בהם כבר אב. כשהבעל הראשון קידש אותם בכסף למשל, כבר הוא מחויב בכתובה, ואז הרי כשהיא רק מקודשת עדיין היא ברשות אביה, אז האבא זכה כבר בכתובה אז. אבל אחרי זה כשהיא ניסית, יצא מרשות אביה, אז אחר כך כשהיא התגרשה והיא ניסית למישהו אחר, אז כבר אז כתובתה לעצמה. מקשה הגמרא, מטיב רבה, שהיה תלמיד אגב גם של רבא וגם של רבי יוסף. רבי יהודה אומר בברייתא, הכתובה הראשונה, כמו שאמר מפורש במשנה, של האב. הוא מודה רבי יהודה, מוסיפה הברייתא, במארס את ביתו כשהיא קטנה ובגרה. זה לא דיברנו עד עכשיו. בגרה, לפני שהיא ניסית. ורק אחר כך ניסית, שאין להביא רשות בה, והכתובה לעצמה. אנחנו לא אומרים שמכיוון שכשהיא התקדשה היא עדיין הייתה ברשות אביה, אביה זכה בכתובה. אמאי, למה לא? אחא נמי לאמא, הואיל ומשעת אירוסין זכה בעין האב, אז הוא כבר הוא מקבל את הכתובה. אלא לכן מביאה הגמרא הסבר אחר שאמרו רבא ורב יוסף. אי יתמר, אם רבא ורב יוסף הביאו ביור, אך אי יתמר, ככה נאמר הביור שלהם. רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו. הסיבה למה אומר רבי יהודה שהכתובה מהנישואים הראשונים הולכים לאבא, הועילו ברשותו נכתבים. הרי את הכתובה כותבים לפני הנישואים. לפני הנישואים עדיין הייתה ברשותו של אביה. לכן זה השתעבד לאביה והוא מקבל את הכתובה. אבל במקרה של הברייתא, כשהיא בגרה ורק לאחר מכן ניסית, אז אחרי שהיא בגרה היא כתבה את הכתובה, וכשהיא בגרה בוגרת הרי הכתובה שלה, לא של אביה. ואם כן, מכיוון שאז הכתובה נכתבה ברשותה, לכן היא זו שגובה את הכתובה, ואין לאביה זכות בכתובה. עד כאן דף מ"ג.